אהלן, 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 בבא פוד, אנחנו חוזרים אליכם אחרי שבוע הפסקה, ואני רוצה להגיד לעדן, שבוע טוב.
שבוע טוב, אורי.
יוסי הבריז שוב פעם, סתם, הוא פה.
מי שראה ביוטיוב לא עשית לו מתח, כי רואים אותו.
בסדר, יוטיוברים, אני אוהב אתכם, מצטער. אז יוסי פה, אבל, ובשעה טובה, והגיע הזמן, התגעגענו, ולא פחות ולא יותר מאשר הדוד, מצפון ספרד, מסנטנדר, מאיר לוזוביק הגדול. באמת, מאיר, אני מתרגש, מה העניינים?
מעולה, לא צריך להתרגש.
כמה שנים לא ראיתי אותך?
וואו, שנים, כן.
פעם אחרונה שאני ומאיר הקלטנו פודקאסט היה ב-2019, 18, אפילו בקיץ, בירושלים, בטאקו לואיס. כבר, ספוילר, הערב אנחנו הולכים כולנו למסעדה מקסיקנית, מי שלא יודע, מאיר לוזוביק, אחד הכותבים הוותיקים באתר בבגול, כתבה הראשונה הייתה לחוארז, אם אני לא טועה, 2015, מרץ, 15 במרץ 2015, כתבה ראשונה של מאיר.
לא זכרתי את התאריך, אבל כן.
יכול להיות שאני טועה, אבל זה היה מלא בביטחון עצמי, אז אנחנו נזרום על זה בשביל הפרק. ומאיר, באמת, אתה, קודם כל, אתה לא חי בארץ, אתה חי בספרד, בסנטנדר. אז כיף שאתה פה. זה בדרך כלל קורה סביב פסח, חגים, עניינים.
הפעם לא פסח, אבל כן, משהו כזה.
כן. אז קודם כל, לדבר ככה קרוב למיקרופון, שכולם ייהנו מהכל הערב שלך. אנחנו פה בלי אוזניות, אז אנחנו לא בטוחים. אם הסאונד לא טוב, תאשימו את יוסי, הוא עשה את הבלנס. והוא גם פעם קודמת המציא לנו פאנצ'ר כדי להבריא. זה עדן פה חם עליו. אז כן, אז הדוד מגוודלחרה הגיע. הרבה דברים קרו בשבועיים האלה. ויתרנו לעשות פרק, האמת, בשבוע שעבר. אמרנו, אנחנו אחרי פגרה בינלאומית, ליוסי יש פאנצ'ר, לפני זה היה לו קורונה, לפני זה, לא יודע מה, עדן היה ככה, הכל טוב.
חזרנו בכוחות מחודשים.
כוחות מחודשים, אני אתמול חזרתי לגיל 24 חברים, הייתי במשחק העונה של הליגה הישראלית, באצטדיון על שם בלומפילד, שבעבר קראו לו אצטדיון בסה, היה תיקו אחת. כתבתי גם טור לבאבא גול, גם עשיתי סושל טוויטר עם עידן סגב יקירנו, גם אינסטגרם סטורי, זה הכל היה שם.
הפצת את שמנו הרע בעולם על זה שאנחנו בונים אצטדיונים
בלי גג. כן, זה היה אחת השורות הראשונות, כי באמת אני חושב בבאבא גול, אתה יודע, מאיר, אנחנו נותנים, אנחנו מספרים סיפור מעבר לחדשות, אז כן, צריך לתת את האווירה, ואתמול ירד מבול בבלומפילד.
נפלת על אחד מיומיים גשם בשנה, בסדר גמור.
תודה לראש העיר תל אביב יפו. אז רוצו, רוצו, תקראו את זה. אגב, שבת, אסטודיאנטס, היה לנו משחק הכנה, עבדכם הנאמן נכנס עם המספר 8 על הגב. נכנסנו במצב ככה טיפה לצמוד, שהיה 3-2 לנו, אחרי שדי ככה השתלטנו על המשחק והקבוצה השנייה, שוב פעם מולנו, אותה מולן ששיחקנו מולם, הצליחו לחזור ל-3-2, 4-2, 5-2, נכנסתי חלוץ, עשיתי קצת לחץ מקדימה, אבל אנחנו מתחילים להתקדם לכיוון הגביע שיתחיל, ונקווה לעשות תוצאה טובה. זה. חוץ מזה, כמו תמיד, אנחנו באולפני פרוקאסט, כמו שאתם רואים היום בשביל הפרק ולכבוד מאיר, יש לנו פה חולצה של אל-טרי, נבחרת מקסיקו, חולצה, תמיד החולצות הכי יפות שיש, לא משנה באיזה ולמה זה.
חוץ מנוכחית שהיא זו.
וגם, ובזה אני סוגר את הפתיח המוטרף והמהיר הזה, יש לנו פה מלא, מה זה עדן? מה יש לנו פה?
נראה כמו סטיקרים חדשים.
סטיקרים חדשים של בבא גול. כולם, גם, נכון, סליחה, כן, אז יש את זה בכל הצבעים. שמח מאוד לספר לכם, פתאום קיבלתי הודעה על תרומה של מאות דולרים לאתר בבא גול, וכל משהו, אני אוהב מה שאתם עושים, כל הכבוד לכם, חולה על הכתבות, חולה על כדורגל ערבי, רק רוצה סטיקרים אדומים ובעוד כל מיני צבעים. אמרתי, סבבה, יאללה, אין בעיה. הלכנו, הדפסנו, חידשנו ימינו כקדם, לפני מונדיאל 2018 היו סטיקרים, אז מי שרוצה גם כן סטיקרים, מוזמן לתרום לאתר בבא גול דרך האתר, או אם אתם לא יודעים איך, תפנו אלינו ברשתות החברתיות.
לינק בתיאור של הפרק, בכל הפלטפורמות.
בדיוק, תהיו מוזמנים לתרום, וגם כן לקבל סטיקרים, או את הקלאסים קיפין פוטבול ריל, או בצבעים של כל אחת מהקבוצות שאתם אוהדים, בין אם זה ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, לא עלינו.
מי שרואה עכשיו את הוידאו סופר, יש לו יותר צהובים מירוקים.
לא, רק בצד
הזה.
ויש גם מכבי חיפה, והפועל באר שבע.
הפועל פתח תקווה.
הפועל פתח תקווה.
מכבי פתח תקווה.
ריאל סוסיידד, אתה יכול להבין על זה.
עוד צ'יבס גוואדלחרה, יש פה גם כן שילוב. אז בקיצור, מה יש לנו היום בפרק? מבזק בא בגול מהיר עם כל מה שקרה ככה בשבוע וחצי האחרון שלא דיברנו בו על כדורגל ביחד. מאיר אישר לכם איזה 2.5 דקות על הקונפרנס ליג.
אנחנו נדע למכור את זה.
כן, תציעו מזה את המיטב. ואז, כדורגל מקסיקני לבריד, ספשייל. זה בעצם החלק השני של הפרק, זה ספשייל, כי מאיר פה אנחנו רוצים לנצל את זה, את הידע באמת נרחב שלו. וגם באטל, כמו שאתם רואים, מאיר מגיע אלינו חדור מטרה מן העבר השני של השולחן, יש לנו את הנציג של הצלע השלישית במונדיאל 2026.
וכבר יריות הפתיחה נורו בפרק הקודם. בדיוק,
שוט ספייר.
זמן להגיב על כל מה שנאמר.
זהו, עידן ככה גם חימם את האווירה, וזה הקולומביאני הפרוע. אז זהו, זה אנחנו, בא בגול, כבר לא פיילוט, פרק 10. גו, נתתי קלאפ פעמיים, גם בתחילת הזה.
כן, ועכשיו אנחנו יודעים שזה לא לארוך, זה אנחנו רצים.
זה אנחנו כבר רצים, סתם נתתי קלאפ. אז טוב, חוב באמת משבוע שעבר, מבזק בא בגול, גביעים, זה היה שבוע של טורנירי גביע, גביע המדינה, גם בגרמניה אגב, גם בישראל, אבל גם בגרמניה, קודם כל ניגע בגרמניה, יוסי, כמה זמן לא ראית חצי גמר שיש בו, קבוצה מהליגה השנייה וקבוצה מהליגה השלישית.
שתי קבוצות מהליגה השנייה. בעצם הייתה רק קבוצה אחת מהבונדסליגה, וזאת בייר לברקוזן. כאילו, זה נראה כאילו, פתאום זה לא מפתיע שזאת רק בייר לברקוזן.
כן.
אבל באמת, אוסף של קבוצות שחלקן עם מסעות מאוד גדולה, קייזרסלאוטרן ופורטונה דיסלדורף, לצידן, סארבריקן, מהליגה השלישית, קבוצה שעשתה מסע משוגע, איפה גם את בייר מינכן, גם את פרנקפורט, הייתה בחצי גמר לפני כמה עונות, כשהייתה עוד בליגה הרביעית, אז כזה קבוצה גם כן נהיית כזאת,
כן, החזיקו את המחצית הראשונה יפה ב-0-0, בסוף הפסידו רק 2-0.
וחוויה גדולה, ובכלל צריך להגיד מילה טובה, על כמה שזה כיף הגביע הגרמני. הגביע הגרמני בפורמט שלו, זה פורמט שנותן יתרון ביתיות לקבוצות מהליגות הנמוכות.
All the way, נכון?
נכון, חוץ מליגה ראשונה, ליגה שנייה, בגלל שזה מקצועניות, אז כאילו ביתיות לפי הגרלה. ליגה שלישית ומטה, משחקים אצלן בבית, ויש אווירה, ויש קהל וקבוצות. שוב, אנחנו מכירים את הסיפור הזה של האוהדים בליגה הגרמנית, בכדורגל הגרמני, נוכחות מרשימה של קהל במשחקים. כיף גדול.
כיף גדול.
נתראה בגמר. קייזר סלאוטרן נגד בייר לברקוזן.
כמעט הוא שכח, קלטת את זה?
כן.
זה היה יפה. לא, לא, בטח. אז זה היה מבורך גם אצלנו, אגב, סינדרלה, נוף הגליל, שמחכה למפגש בחצי הגמר מול מכבי פתח תקווה. בכלל, ביום של הקלטת הפרק הזה, אתם מקשיבים לזה ביום רביעי, אבל ביום שלישי התפרסמו מועדי חצי הגמר, אז יש שבוע הפרש בין הזה. אף אחד לא הקשיב לי, למרות שניסיתי להשפיע על מקבלי החלטות.
אבל לא ראית את הפוסט של מכבי פתח תקווה שהם היו קשובים לקהל שלהם ובגלל זה הם לא ישחקו הצגה כפולה?
מה התבקש יותר מאשר הצגה כפולה? ואני גם אפילו הגדלתי ואמרתי, תנו לנו הצגה כפולה לא במרכז הארץ, לא במקומות הארגנים, תביאו את הגביע, אמרתי, או טרנר, או אפילו פתח תקווה, איזה משהו קלאסי, משהו טוב.
אבל אני אגיד משהו שהוא יותר מבחינתי הזוי, זה שההפרדה הזאת על פני שבוע, עכשיו בוא נזכור שהמשחק הראשון, הפועל באר שבע נגד נתניה, מתקיים בכל המועד פסח. עכשיו גם נוף הגליל, מכבי פתח תקווה, כאילו משחק, משחק לא הכי אטרקטיבי.
אטרקטיבי מאוד.
אבל אני חושב שזה עכשיו כל המועד פסח, אין את השבוע, ילדים יבואו באוטובוסים
מנוף הגליל.
אבל לא, בוא נעשה את זה באמצע שבוע, באצטדיון הכי לא נגיש בארץ, אני יודע שאנשים חושבים שטדי לא נגיש, אצטדיון בנתניה הרבה יותר לא
נכון.
נגיש.
כאילו מבין האצטדיונים,
אגב, זה גם בשעה 7, גם שעה בכלל, מה, מי
לא
קיבל את ההחלטה הזו?
עזוב, באמת חבל, והזדמנות מפוספסת נוספת של מקבלי ההחלטות בכדורגל שלנו. חבל, חבל,
אגב,
חבל.
אגב, עוד לחגיגות הגביע עם קריצה קטנה למאיר, אחד מיקירי המערכת.
נו.
עשה גמר גביע השבוע בספרד חביר אגירה.
נכון.
עם מיורקה. הפסיד. זה אתלטיק בילבאו.
כן.
אתלטיק עם תואר ראשון מאז 1984.
רגע, אבל מאיר, למיקרופון, אח שלי.
זה, הוא מתרגש, הוא עדיין מתרגש. שמע חביר הגיר, נדלקו לו ה... אז כן, גם אתלטיק בלבאו, מי שזוכר לפני 3 שנים, משחק את 2 גמרי גביע בפרש של חודש
בין. ברור.
2020-2021, ש... נדחסו ככה בגלל הקורונה.
עם הגמר המפורסם על, עם ריאל סוסיידד, הגמר נכון, הגול נכון, בסקי. נכון, נכון. פרק מעולה בשער, אגב, עם נדב יעקובי. עמלתי עליו קשות אז. היה פרק חזק.
כן, אז בלבאו ככה שוברת את הבצורת שלה. מיורקה, אגב, פספסה הזדמנות לחזור לאירופה אחרי שנים. בכל מקרה, יהיה מסקרן גם שם וגם בעוד הרבה מאוד מקומות.
לגמרי. עכשיו קופצים רגע לארצות הברית, ליאלה בדה, בחורה בשרלוט. עדן, יש כל מיני ז'אנר כזה של מעקב אחרי דירוגים, מעקב אחרי דני אבדיה, אתה, איך אני מעיית את זה? מעקב הבד?
מעקב דה, כמו שיש מעקב דיה לדני אבדיה, שזה התפרסם בשנים האחרונות.
אבל זה מעקב הדה, מעקב הדה.
אנחנו נקרא לזה איך שאנחנו רוצים.
אנחנו ננסח את זה.
מעקב דה.
מעקב דה, נראה לי, זה נחמד. בכל מקרה...
אבל זה בית דגושה.
אנחנו, הנה, זה מתחיל. שלום קור איתנו על הקו, ערב טוב.
אתה צוחק, אבל הנה, ספוילר למאזיננו גם ולצופנו. אני עובד עכשיו על העונה הקרובה של שער, לקראת היורו, 5 פרקים, שבתאגיד אנחנו צריכים לדאוג לעברית תקנית, ואני עובד עם רות על מגור המונה, עורכת הלשונית של התאגיד, והיא קוראת לי את הצורה, ומרימה את זה ברמה.
אז תעביר את הסוגיה אליה, אנחנו נקשיב. אבל כן, ליאלה בדה סוף סוף עורך הופעת בכורה. חיכה קצת לויזה, זאת אומרת, הוא חתם ועוד לא היה לו ויזת עבודה.
זה ישראלי זה.
זה לקח קצת זמן העסק הזה.
בינתיים מסתובב, עבד בעגלות בשרלוט.
הגיע לשרלוט, ערך הופעת בכורה הראשונה מהספסל, אחר כך בהרכב. זה כרגע עוד קצת בוסרי כזה.
צפית במשחקים במקרה, או בחלקם? ראית קצת?
אני ראיתי קצת מהמשחקים, הוא עדיין מתאקלם, לאט לאט, הקבוצה גם לא בפורמה הכי טובה. כן, היה לו איזה מצב או 2 במשחק הראשון מול סינסינטי בבית, אבל מה שאני רוצה להתעכב עליו זה שליאלה בדה מקבל כבוד של מלכים משרלוט וגם מהליגה, נראה לי עצם מאותו designated player, משהו שדיברנו עליו פה בעבר, שחקן שהוא כאילו נחשב לכוכב מבחינת החוזה וכל הסיפור הזה, מקבל באמת המון המון תשומת לב בסושל מידיה גם של הליגה ובוודאי של הקבוצה, כמות תוכן מטורפת יוצאת סביבו, אז זה מאוד מאוד מגניב לראות, בעיקר בהשוואה למה שהיה בסלטיק, בטח בתקופה האחרונה, שאני רק כאילו הבן אדם לא קיים כמעט מבחינת סלטיק, אפילו לא כתבו לו הודעת פרידה בטוויטר, כלום, אז זה מרענן לראות.
סלטיק לא נפרדו ממנו אפילו לא בטוויטר? לא היה איזו הודעה רשמית של המועדון כזה?
אך ורק באתר, רק אם נכנסת לאתר במקרה, משהו שאנשים לא כך עושים היום, לא היה אפילו הזכור לזה בטוויטר. ובדרך כלל מתי אתה עושה את זה?
לעומת זאת, אתה אומר, הזכור לזה, אשכרה, החשבון הרשמי של ה-MLS, מעלה סרטון שלו מהחילוף שהוא נכנס.
מהבחורה, כן.
מהבחורה, כלומר... א', איזה מגניב זה ליגה שמשווקת את עצמה ברמות האלה של לעלות בלייב קטעי וידאו.
כולל גולים.
כולל גולים, אולי יש כמה ליגות שצריכות לקחת את זה לתשומת ליבן. אבל אתה יודע, עצם, שוב, זה לא איזושהי פעולה.
מה זה היה השבוע? שלא יצאו תקצירים עד...
היה בערוץ הספורט, היה שם איזשהו קאס אחר.
טוב, נשאיר את זה, כן. זה לא מעניינן.
מעל לגובה שלי.
בסוף, זה משהו של ליגה צריכה לדאוג לה בחוזה, בהסכמים.
אבל אתה יודע, גם להעלות קטע שהוא על הנייר יחסית שולי, זה מראה קצת על ההתייחסות לבדה, אני רק אגיד פה משהו שפתאום קפץ לי לראש, שחקן שנרכש בכסף רב על ידי סלטיק, הגיע ל-MLS, אני לא יודע אם זה ליאלה בדה או פטריק לימאלה.
אוקיי, יפה.
מעניין.
תשמע, בוא נראה, בכל מקרה אני מסכים, אני גם ראיתי ככה את הקבלת פנים שעשו לו בשרלוט ובארצות הברית, עצם זה שהם שמו דגש על הדגל, שהוא יהיה כאילו עם דגל ישראל בפרזנטיישן שלו, זה היה משהו שא', לא חשבתי שזה יקרה, ופתאום זה היה כזה מרענן, אחרי 6 חודשים שכאילו הדגל שלנו בעולם הכדורגל מסמל איזשהו משהו שלילי לרוב הקהילה הזאת של 4.5 מיליארד חובבי ספורטאי אוהדי הענף. זה היה באמת מרגש. השאלה, ואני חושב, דיברנו פה לא מעט על MLS בזכות הבחור פה עם החולצה של המייפל ליפס, סתם. פתאום נפל לי הסימון, כי גם ראיתי קצת מהכניסה, גם מהמשחק שהוא נכנס כמחליף, וגם זה שהוא פתח בהרכב, וזה היילייט מורחב כזה שה-MLS נותנים ביוטיוב שלהם, שזה מגניב. אני חושב שזה הולך להיות לו הרבה יותר קשה ממה שהוא ציפה. ויכול מאוד להיות כאילו, וצריך לקחת את זה בחשבון, שלא בטוח שזה יחזור לאירופה, או שזה יהיה איזה הצלחה יוצאת דופן, כי ל-MLS יש את האתגרים שלה, ומשחקים שם שחקנים, כאילו, היום ככה רציתי להעלות טיזר על זה שמאיר מגיע, ואם יש שאלות אליו, ובאמת אספנו כל מיני שאלות מגניבות, זה עוד מעט מגיע, אבל כאילו, ראיתי איזה שחקנים, נגיד גדי קינדה שיחק איתם, ואתה יודע, פתאום, אלן פולידו באלן אלן, אז אתה אומר, בונה, לא בטוח, כאילו, אני עוד לא ראיתי מליאל הבדה עד כדי כך דברים, שאני אומר, וואלה, הוא יוכל להיות כוכב ב-MLS.
אני מסכים איתך חלקית, אני חושב שבסופו של דבר, זה קודם כל, זה פשוט יהיה תלוי בו. אם הוא יהיה טוב, הוא יוכל לחזור לאירופה. יש עובדות בשטח, שחקנים שמצליחים ב-MLS בשנים האחרונות, חוזרים או יוצאים לאירופה, תלוי מאיפה הם באו, זה לא כל כך משנה, וגם הגיל שלהם גם כבר לא כל כך חשוב. אבל הרמה שבה הוא התמודד מולה, היא שונה בהרבה מאשר להיות בסלטיק, בליגה סקוטית, עם פערים מטורפים, לעומת MLS, שכל הפילד הוא נורא שוויוני בעצם. ושם באמת יהיה לו אתגר, והוא יצטרך להתרגל לזה, אבל כן, גם מדובר בליגה פתוחה, התקפית, אז יש לו סיכוי להצליח, אבל זה כמובן לא יבוא לו בקלות, הוא יצטרך לעבוד קשה.
רק אומר, ראיתי את זה, לי עברה אסוציאציה של עומר דמרי, באיזושהי סיטואציה.
מה, מבקיע הישראלי הראשון בליגת האלופות של קונקקף, עומר דמרי.
נכון, דיברנו על זה פה.
לפי דעתי היחיד גם, כן.
כן, חבר'ה, קצב, אנחנו פה במבזק, אני מזכיר. הרבה אנשים ביקשו ממני את זה, ושניגע בזה, ויוסי כמובן ברגע שזה קרה, צעק עלינו בוואטסאפ, זה נכנס עם סמיילי מחייך, סופרקאפ טורקי, שוב פעם בלגן, משהו מטורף הפעם, המשחק לא רחוק ממקום הולדתה של סבתא רבא שלי, באיסקנדרונה, אצטדיון בשנלי אורפה, מקום מוצאם של האורפלי, מי שמכיר את העדה היקרה הזו, אז שם היה בעצם הסופרקאפ ש...
בחירה מוזרה לגמרי.
לא מוזרה בכלל.
כאילו ראיתי שזה חלק מאיזשהו קמפיין תיירותי, אבל כאילו...
קמפיין תיירותי, זה הרי האזור של הקורדים בטורק, לעשות אותו יותר טורקיסטי, טורקיזציה, whatever, כמו שאתם זוכרים, הסופרקאפ במתכונתו המקורית היה אמור להיערך בסעודיה, היה שם את הסיפור המטורף עם השלטים של אטאטורק, שהסעודים לא הסכימו שזה מסר פוליטי, ואז הניע כל מיני גלגלים פוליטיים פנימיים בטורקיה, שאגב, הדהדו עד הבחירות לרשויות המקומיות שם, שהחבר'ה של ארדואן ספגו שם מפלה מאוד 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 קשה, אז... לקחו את הסופרקאפ הזה, את המשחק הדחוי הזה, שמו אותו בשנלי אורפה, בניסיון באמת לעשות איזו טורקיזציה לאזור שהוא predominantly קורדי, ומה שקרה שם, זה שזה פגש את כל הבלגן של פנרבחצ'ה עם הליגה, גם במכות עם טראבזון ספור, גם כל העניינים שהיו שם עם השופטים, פנר עלו עם קבוצה, הרכב של עד גיל 19 שלהם, ודי תכננו לרדת מהמגרש אחרי דקה, אממה, הם ספגו בדקה הזאת גול מאיקרדי.
אני לא בטוח שזה כאילו לא...
בכוונה?
בכוונה.
כן. פנר עלו כדי לבזות את רשויות הכדורגל בטורקיה, על הטיפול שלהם בכל העניינים.
אבל זה כן היה גול לגיטימי, זה לא היה גול מוזר.
כן, לא,
לא. אתה ראית את הצהרה של פנר? אתה יודע, הם פשוט נתנו רשימת מקולת של כל, והם מגדירים את זה, crimes, הפשעים של ההתאחדות הטורקית כנגד פנרבחצ'ה ב-20 השנים האחרונות, כולל האשמות שהם התירו לחוליית טרור, לחבל בארגון משחק, דברים מטורפים.
איך אומרים התאחדות של ינקלה בטורקית?
כן, אז זה טירוף. בכל מקרה, המשחק הזה בוטל, וויד מה שנקרא, הסופרקאפ הטורקי לשנת 2023 בעצם, שמשוחק ב-24, מוענק לגלת הסראי בזו הלשון. לא משעמם אף פעם בטורקיה, דיברנו על זה פה, נדבר על זה עוד מלא פעמים, אז זה שמה, אני ממשיך ככה, אני מתקדם, בסדר? יש לכם משהו להוסיף? רוץ, אני רץ, ליברטדורס, יצא לדרך השבוע, עידן על זה בטוויטר שלנו, מעיף וידאוים ודברים ועניינים וטבלאות ובתים, מה שלא, אני לקחתי מזה כותרת אחת, בוליבר, הבוליביאנית, שני ניצחונות, אחד מהם 4-0 על פלסטינו, פלסטינו הקבוצה הצ'יליאנית של המיעוט הפלסטיני שחי שם, אולי הם יגיעו יותר רחוק העונה, קבוצה בוליביאנית שתגיע לחצי גמר ליברטדורס, זה קרה בכלל מתישהו?
זה קרה לבוליבר לפני 10 שנים בדיוק, ב-2014. ומה שחשוב תמיד לדבר על קבוצות בוליביאניות, זה בדומה לנבחרת שהיא קצת יותר מוכרת ממוקדמות המונדיאל, משחקי בית בלפס, זה מאוד מאוד קשה לעשות נגדם שם משהו, ולכן הקבוצות הבוליביאניות וגם בוליבר חזקות מאוד בבית, המבחן הוא שלהם הוא תמיד בחוץ. בחוץ הם בדרך כלל נראים רע. אבל בוליבר נראית כאילו היא ספציפית משתפרת מאוד בחוץ בתקופה האחרונה, לנצח את פלסטינו 4-0 זה יפה, הם גם ניצחו סרו פורטניו שנה שעברה 4-0 בחוץ. אם הם יצליחו לעשות פורמה טובה בחוץ, הם יכולים כמובן להגיע רחוק, אבל בית קשה מאוד, לא רק פלסטינו, פלמנגו, מיז'ונריוס מקולומביה, יש שם צפוף, יש שם צמוד, ובבוליבר משחק, תמיד יש בבוליביה מלא וקה.
נכון.
וקה, 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 וקה. גם בבוליבר יש איזה 3, הנרי וקה, אקס בני ריינה, חזר לשם.
יפה, אני השבוע פרסמתי ביום ראשון כתבה על בני ריינה, ביקרתי אותם שבוע שעבר, ואני מבקש, ומאיר, אתה פועד, אתה עדי, מאיר, הלכתי ביג טיים בכתבה הזאת בישראל היום, זה אצלי בכל הפרופילים, אם אתם רוצים לקרוא, פסקה אחרונה, ציטטתי שם את בעלי הקבוצה סעיד בסול ואת אחמד ג'אבר מנהל הקבוצה על זה שהם הולכים למשחק מול באר שבע שהם לא ניצחו אותה בחיים. לא, אמרו, אנחנו לא באים בראש קטן, אנחנו באים לכל משחק כאילו אנחנו יכולים לנצח. עכשיו אמרתי, אם אני שם את זה בתוך הכתבה, הם בדוק מפסידים, כן? והכתבה הזאת נשרפת
בוא נגיד ככה, עזוב אם אתה שם. עובדתית, הייתה כתבה.
הייתה.
הייתה כתבה, זה פוטנציאל לנחס אצלך.
כן, כן, כן.
היסטורית.
נכון, היסטורית. תמיד שכל השחקנים והמאמנים שבאו איתי במגע לאורך השנים וחטפו אותה בדרך כזו או אחרת, פה קרה ההפך, ניצחו את באר שבע, שיחקו אותה בענק בכלל, בני ריינה מועדון מאוד מאוד מעניין. כן, שזה גם חלק ממבזק הבא בגול שלנו. חוץ מזה, מהליברטדורס אנחנו לאפריקה, יש לנו שם כבר חצאי גמר של ליגת האלופות של אפריקה, שקצת כבר משחזרת את עצמה. ממלד סנדאונס מדרום אפריקה, אלאלי המצרית, טראג'י אספרנסה הטוניסאית, וטיפי מזמבה הקונגולזית, זה חצאי הגמר שלנו. גם זה כל זה אצלנו בסוג של עידן מעדכן על הכל. בסעודיה יש לי שני דברים אליכם, ואז אנחנו נעבור קצת לקונפרנס. אלי לל ממשיכה ברצף שלה אתמול ניצחון בחצי גמר הסופר קאפ הסעודי על אל נאסר, עוד ניצחון על אל נאסר ורונלדו. רונלדו גם משתולל שם וחוטף כרטיס אדום אחרי שהוא מקבל שם טיפול וטיזינג מאלי אל בולאי, כן, ראית את הוידאו הזה? זה פשוט מטורף. אז רונלדו, למרות שהוא עם 34 שערים ו-12 בישולים ב-35 משחקים העונה, תקלטו את המספרים בגיל 39, חוטף אדום וגם ככה מגיב לשופט בצורה מכוערת, אבל אלי לל ממשיכה, שיא הגינס שלה עוד מתקדם וגדל, 33 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, לא היה דבר כזה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי זה, מה גם ששבוע הבא בפרק אנחנו ניגע בזה ביתר סט, חצי גמר ליגת האלופות של אסיה, נגד אליין, נדבר גם על עומר אצילי ועל המצב המורכב שלו שם, בייחוד האמירויות. בקיצור, יהיה עוד זמן לכדורגל מזרח תיכוני. משהו להוסיף, לשאול לפני שאנחנו עוברים לקונפרנס ליג, חברים? לא? אתם נראים לי רדומים. יוסי, בת האש.
באנו להתעורר.
באתם להתעורר. אז יאללה, בואו נמשיך.
שאתה קילה.
זהו, יפה. אז כתבתם לי פה משחק מרכזי קונפרנס ליג, אסטון וילה נגד ליל. אני שם אותו רגע בצד. בואו נדבר על פנרבחצ'ה אולימפיאקוס. זה המשחק המרכזי.
כן, תראה. אסטון וילה ליל זה כאילו המשחק המרכזי בהתחשב בקבוצות. קלטת מה עשיתי לו? אנחנו עברנו דרך ביחד.
יפה.
אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. שוב, על מה שהיה עם פנרבחצ'ה עוד השבוע. כן. בוער, שורף, נזכיר, אנחנו לא נזכיר מי הייתה אמורה אולי להיות היריבה השנייה, המקורית של פנרבחצ'ה, אבל קרו דברים מאז. משחק ראשון, בקר איסקאקיס המדהים של אולימפיאקוס, עם כל האווירה, עם כל הווייב, אולימפיאקוס עוד ברקע, יש לה את המרוץ לאליפות, שגם כן כזה מתבשל על אש נמוכה. צריך להגיד, היווניות, גם אולימפיאקוס, גם פאוק סלוניקי, מאוד רוצות להיות בגמר. הגמר השנה באתונה. יש פנטזיות שם על גמר כל יווני, אני לא יודע אם זה יקרה.
כן.
אבל ממש בטוח, פנרבחצ'ה רוצה, היא רוצה את התואר הזה, והיא מגיעה הכי חמה שיכולה להיות.
בטח, גם מהליגה, גם מהזה. עדן, איך אתה רואה את הסיכויים שם?
אני חושב שפנרבחצ'ה, בכל הבלגן שמסביבה, זה דברים שברמה שיכול להשיח את דעתם, גם עם האבקה האליפות שלהם, גם עם הקונפרנס ליג, זה בלגן באמת כל כך גדול, שאפילו שם מדברים על לעזוב את הליגה הטורקית ודברים כאלה. אני חושב שהם קבוצה חזקה יותר מאולימפיאקוס, אבל אני רואה את אולימפיאקוס מוציאה תוצאה טובה ביוון, אחרי תעבור לטורקיה, אלוהים יודע מה יקרה בטורקיה עד שבוע הבא, ושם זה יוכרע, אבל משהו כמו 60-40 לפנרבחצ'ה בכל זאת.
מאיר, איך אתה רואה את המפגש הזה, והאם יש לנו נציגים או שגרירים מקסיקנים פה? אין לנו, נכון? אין לנו במי.
כרגע לא. מה שאני רציתי לשאול את יוסי, פנרבחצ'ה משחקים עכשיו בליגה?
כן.
כן?
כן. אם הוא, אני יודע,
בוא רגע, לא היה יותר מדי זמן מאז הבלגן שלהם. נראה, תראה, אם יש משהו למדנו מצוין מכדורגל טורקי, שנורא אוהבים לאיים שם, ובסוף כולם משחקים כרגיל.
כן.
אנחנו נחכה, נראה. סביר להניח שהם ימשיכו.
כן, כן, הם ימשיכו, אבל בהחלט עונה רוויית אירועים שמעבר למגרש. עוד דברים, אז אמרנו אסטון וילה נגד ליל.
כן, אולי אמרי מאסטר קלאס כן. כרגיל בברמינגהם. אסטון וילה רוצה להמשיך בדרך שלה, להמשיך את מסורת קבוצות הקלארט במפעל הקונפרנס ליג. וליל לא פריירים.
כן, מה זה לא פריירים? יושב פה בן אדם עם החולצה של החלוץ של הקבוצה, אחד החמים במפעל, יוסי.
כן, כן, ג'ונתן דיוויד. דיברנו עליו בכמה מהפרקים הקודמים.
נכון.
כובש השער הראשון העונה בשלב הבתים של הקונפרנס ליג. אז כן, הוא וכל החבורה יגיעו לתת בראש.
ג'ונתן דיוויד נראה נהדר. אני, הטייק שלי מהמשחק הזה זה שמי שתעלה, היא גם זו שתזכה בסוף. אני מרגיש שאם ליל, אם היא עוברת את אסטון וילה, היא פייבוריטית לזכות בכל הדרך. גם אסטון וילה כמובן, אימונה אמרי, מומחי האירופה, מפגש מאוד מאוד חזק מקצועית, ויהיה מעניין שם.
בהחלט.
כן. אסטון וילה עכשיו גם מתמודד על מקום בליגת האלופות לפי דעתי, לא?
כן.
נכון, וזה קצת יש דיבורים, אתה יודע, אולי הוא ישקיע טיפה אנרגיה פה בליגה ופה ושם, אבל ראינו שנה שעברה, תואר אירופי, זה המון, זה מעל הכל, וגם יש פה את העניין קצת של האם מקום חמישי כן יוביל לליגת האלופות, יכול להיות שישחקו, אתה יודע, על הסיכויים שאנגליה תעשה את זה, ואז גם מקום חמישי ילך לאלופות, ואז מקומם שם יהיה פחות או יותר מובטח. אבל כן, דינמיקה מאוד מאוד מעניינת עכשיו באופן כללי בין כל הסיפור הזה, אנגליה, גרמניה, איטליה, על המקום החמישי.
כן, איטליה רגל וחצי כבר בפנים, בעיקר בזכות העובדה שרומא ומילן ראש בראש ברבע גמר הליגה האירופית. נשאיר את המפעל הזה לאנשים אחרים.
יפה. חוץ מזה, יש לנו עוד שני משחקים, ויקטוריה פלזן נגד פיורנטינה.
כן, קודם כל הנציג הישראלי האחרון במפעל, אורל גרינפלד, שובץ לנהל את המשחק הזה, ביחד עם צוות שלם האמת, כולל ור, זה כולם ישראלים.
זה בשר טובות, אתה אומר.
לא יודע למי.
כן.
פיורנטינה, אנחנו מכירים, הספקנו להכיר מקרוב בסיבוב הקודם.
אמת.
ויקטוריה פלזן, אחת הקבוצות שהיו נורא חמות בשלב הראשון, של הקונפרנס ליגה עונה, סיימה את שלב הבתים באמת בצורה מושלמת, 6 משחקים, 6 ניצחונות, הגיעה לשמינית הגמר, בדרך כלל מה שקורה זה שהקבוצות האלה שקופצות ישר לשמינית הגמר, לוקח להן זמן להניע.
כן.
ואז הן פוגשות קבוצה שכבר עברה סיבוב אחד. והן פוגשו את סרווה ג'נבה בסיבוב הקודם, וזה נגמר עם פעמיים 0-0 וניצחון דחוק בפנדלים. למרות זאת, ויקטוריה פלזן זו קבוצה שהיא יודעת לעשות בעיות. בטח באצטדיון הביתי שלה.
ובוודאי שפיורנטינה עם הנטייה שלה להסתבך בכל שלב אפשרי אי פעם בקונפרנס ליג. ויקטוריה פלזן בלתי מנוצחת השנה, כולל גם מוקדמות והכל. אז גם שם יהיה מאוד מעניין, בטח בצ'כיה. יכול להיות שם הפתעה של ויקטוריה פלזן.
כן, איזה פספוס, תאריך המכבי חיפה, הוא טיפה לוחצים על הגז שם בארטמיה פרנקי, היה להם ויקטוריה פלזן ברבע גמר.
זה דווקא מסוג המשחקים שתמיד ישראלים נופלים
בהם. נופלים בהם, נכון.
מול הצ'כיות.
זלזול כזה, נכון.
זה כאילו, כל שלב בתים, אתה מבין? הפועל באר שבע, מנצחת פעמיים את אינטר, תיקו מול סאות'המפטון, ספרטה פראג, שני הפסדים גם בלי תחרות.
כי הצ'כים כאילו לא סקסים, אז אתה כאילו לא מחזיק מהם, אתה מזרזק קצת.
אני אגיד לך גם מה אני נורא אוהב בקבוצות הצ'כיות. נכון, תמיד אומרים לנו, מלא זרים, צריך את זה, ואז מגיע לך קבוצה צ'כית עם 7-8 שחקנים מקומיים, מה שלפעמים כשמשקיעים גם בנוער, הם פחות צריך זרים.
אוקיי, אז אנחנו פה מפגש אחרון, נקודה אחרונה של כדורגל אירופאי, לפני שאנחנו נוסעים למקסיקו ומתחילים, מה שנקרא, ללטף פה את האורח שלנו בצבעים הנכונים. הנה, למאיר כבר יש פה בבא גול ירוק לידו. קלאב רוז' פאוק סלוניקי, שני מועדונים גדולים, שני מועדוני, מה שנקרא, קונפרנס קלאסי.
כן, פאוק סלוניקי בכלל עושה רבע גמר שני שלה בתוך 3 עונות בקונפרנס ליג. בפעם שעברה הם הגיעו אחרי שהם ניצחו בשמינית הגמר את גנט. כלומר, הם כזה, הקרב היווני-בלגי הזה הוא חוזר על עצמו.
שתי קבוצות של ישראלים, שתי קבוצות לשעבר של ישראלים בכירים, נכון. גם רפאלוב וגם ביברס נאטחו.
ואפשר להוסיף עוד, גם גולאסה ששחק בפארק סלוניקי.
נכון.
מיגל ויטור.
מיגל ויטור, הישראלי.
אירופה, נכון. יפה. מקסיקנים היו לנו בקלאב רוז' פארק סלוניקי, היו איזה משהו.
האמת שלא שחקנים, היה, הוא דווקא פותח עכשיו רוני דיילה, המאמן
הנורווגי. כן.
הוא פותר לפני איזה חודש או משהו כזה, אבל עוזר המאמן שלו היה אפרעין חוארס.
לא מאמין לך.
כן.
זה שעבר שחקן נבחרת מקסיקו.
נכון.
סלטיק גם.
כן. אפרעין.
מה קרה? שמע סיפור.
אפרעין.
במשפט זריז. הוא הלך לשחק בנורווגיה, בוולרנגה הנורווגית.
בטח, הלך למועדון.
כן, שם הוא הכיר את דליה.
דליה,
סליחה. דליה מונה למאמן NYFC מה-MLS.
מיקרופון.
כן, מה-MLS.
נשמעת.
כן, והוא לקח אותו איתו בתור עוזר מאמן, ואז הוא לקח אותו איתו לפני קלאב רוז', אני לא זוכר, סטנדרט ליאז' לפי דעתי. לפי דעתי הוא אימן שם, עכשיו זה, ועכשיו הם...
קשר בלתי צפוי בין מאמן נורווגי לשחקן מקסיקני, לא היית מדמיין את זה
כל כך. לגמרי, אז כן, קלאב רוז' פארק סלוניקי, בוא נגיד ככה, נהיה במפגש הזה יותר חכמים לקראת הגומלין, כי פארק סלוניקי, קבוצה של דרמות, ראינו את זה אפילו בסיבוב הראשון שלהם, העונה באירופה, מול ביתר ירושלים. הכל יכול לקרות שם.
לגמרי, ובכלל, כבר ציינו פה את הטומבה, את העוצמות של האצטדיון של פאוק, עם ה-ACDC בפתיחה, עם הוואו, הם חזקים, תשמע, הם חבל על הזמן, מועדון חבל על הזמן, אבל טוב, אנחנו נשתמש באפרעין חוארז, ונתחיל לדבר פה על מקסיקו. אנחנו פה, מאיר, שמח שאתה פה, פעם אחרונה שדיברנו על כדורגל מקסיקני און רקורד.
כן.
היה, אני חושב, אם אני לא טועה, היה איזה משהו קטן שעשינו ביחד לקראת המונדיאל 2022, נכון? באיזה פאנל שער או משהו כזה על מקסיקו, יכול?
יאללה שאני כבר לא זוכר.
כן, אני גם לא זוכר. אבל בוא נדבר, כי באמת איכשהו מקסיקו זה מדינת כדורגל שאנחנו לא, הישראלי הממוצע לא חי אותה ביום-יום.
לא, יש את הבדיחה שממו צ'ואה אחרי מונדיאל נכנס למקפיא 4 שנים, ואז מוציאים אותו.
שולפים אותו באמת. והאם אנחנו, מבחינת הישראלים, מקסיקו זה ממונדיאל למונדיאל, ואיפשהו תמיד זה נעצר שם בשמינית הגמר, אבל מה הולך עכשיו במקסיקו? איך הדברים נראים? מה הליגה שם, כאילו, איך היא רצה? כמובן שאנחנו ככה מודעים, אבל אתה יודע, בסוף, בבאבא פוד, אנחנו רוצים לתת למאזינים שלנו טעימה מכדורגל ממקום אחר. אז הליגה שם, מה? קבוצות, שחקנים, מה מעסיק אותך בימים אלו?
כן, אז הליגה שם היא ליגה שמורכבת מ-18 קבוצות, אוקיי? שני טורנירים, אפרטורה קלאוסורה, שלכל טורניר יש פלייאוף, 8 הקבוצות הראשונות משחקות בפלייאוף, אז יש בסופר קופה בסוף כל שנה, אלופה של האפרטורה מול האלופה של הקלאוסורה, ואז היא האלופה של
אבל
העונה.
אבל יש שני תארי אליפות כמו שהיה בארגנטינה.
כן, יש תואר אלופת האפרטורה, תואר אלופת הקלאוסורה, ואז אלופת העונה, זה זאת שזוכה בעצם בסופר קופה.
וזה מיין מיקס של ארגנטינה וארצות הברית, כי יש פלייאוף, כאילו יש דירוגים במשחקים, ואז יש דירוגים, 1-8, ופלייאוף שרץ עד הסוף.
נכון, נכון. אז למשל, מי שמסיים את מקום ראשון בליגה הסדירה, יש לה את יתרון הביתיות עד הסוף. יכול להיות שמי שמסיים את מקום שמיני, תזכה אבל באליפות. זה העניין, זאת אומרת, זה יכול להיות. זה כמו ליגת הכדורסל בישראל בגדול, כן? זה העיקרון.
כן, והקבוצות הגדולות, מה השמות הגדולים? אני היום באתי לכבודך לבוש בגאווה של מקסיקו. לבוש חגיגי. בדיוק.
אני אעשה רפרנס לפרק שמי שלא שמע את שער על צ'יבס שקנתנו אז ב-2018, לערוץ להקשיב, וצ'יבס גואדלחרה, שהיא הקבוצה עם הכי הרבה אוהדים, ואחת משתי הגדולות של מקסיקו. קבוצה שכמו אתלטיק קלוב בלבאו, משחקת רק עם מקסיקנים, למרות שעכשיו היא הביאה אמריקאי שעשו שם קומבינה של החיים.
מתקשר לנו.
עושים קומבינה.
זה מתקשר לנו יפה מאוד לכל העניין, ההורים מקסיקנים ותרבותי, וזה דיון מאוד מאוד מעניין.
כן, כן, אנחנו ניגע בזה עוד טוב. ניגע בזה,
אבל היא קבוצה שמשחקת באמת רק עם שחקנים מקסיקנים.
שחזר לשם לא מזמן
צ'יצ'ריטו. עכשיו בינואר חזר צ'יצ'ריטו.
איך זה נראה?
תשמע, זה היה להיט, זה צפס את כל הכותרות. צ'יצ'ריטו, כשהוא עזב, אז בדיוק חנכו את האצטדיון. אז מנצ'סטר יונייטד, כשהם קנו אותו כחלק מהסכם הרכישה, היו צריכים לבוא לשחק בה.
אני זוכר את זה.
האצטדיון של צ'יבס גואדלחרה. ועכשיו הוא חזר לאותו האצטדיון בעצם, וכל הקהל קיבל אותו האצטדיון מלא עד אפס מקום בהצגת השחקן. והשבוע, אפילו עדן צייץ את זה, סליחה, הוא הבקיע את השער הראשון שלו מאז שהוא חזר לצ'יבס. הוא היה פצוע, הוא בשלושה ארבעה שבועות הראשון פשוט היה פצוע.
כן, צריך להגיד.
היה חשש שהוא גמר את הקריירה, היה לו פציעה מאוד מאוד קשה בארצות הברית.
כן, כן, והוא חזר לשחק, זה לא, הוא כבר בסוף הקריירה, כן? אבל הנה, השבוע הבקיע את השער הראשון
שלו. שער יפה, לא ראיתי האמת.
שער צ'יצ'ריטו קלאסי.
כן, ממש. לא מרחבת החמש,
כמעט מהחמש, כמעט מהשש.
חבר'ה, מיקום ותזמון זה הכל בשביל חלוץ. מעבר לזה זה בונוס, בגלל זה הוא היה כזה שחקן גדול. מי עוד השמות שם הגדולים בליגה?
אז היריבה הגדולה של צ'יבס במקסיקו היא קלוב אמריקה, שזה, דיברנו על זה גם אז בפודקאסט.
זה הקלאסיקו.
כן, זה הקלאסיקו שם של מקסיקו, שזה ממקסיקו סיטי כמובן. הקבוצה של הממסד, הבעלים של הקבוצה זה רשת טלוויזיה, רשת התקשורת הכי גדולה במקסיקו. כל עמי ועמי, יש להם שם סלאבס וכל האלה, הם הולכים להצטקה, הם שחקים בהצטקה, שזה האצטדיון הלאומי. כולם הולכים להצטקה, יש להם את ה-VIP שם וזה.
כל הרולקסים.
אגב, על קלוב אמריקה אני אמליץ שיש בנטפליקס.
נכון.
אחלה של סדרה, שזה גם כאילו... מי שלא מכיר את הכדורגל המקסיקני בכללי, זה נותן איזשהו עוד זווית מאוד מעניינת, עם כמה סטורי ליינים שם, שגם אנחנו כישראלים יכולים מאוד מאוד להתחבר אליהם.
כן, אני האמת ראיתי בנטפליקס את הריאליטי שעשו על מרדונה בדורדו סינלואה. מרתק, פסיכי, משוגע. קצת מכאיב לראות ככה את מרדונה באיזושהי צורה, אבל כאילו אחרי איזה כמה פרקים אתה זורם על זה, כאילו אתה...
לא, הוא שם לא התייחסו אליו, בטח שהתייחסו אליו, כן? אבל הוא...
את הרעיון המפורסם הזה שהוא...
תרופות וזה...
כן, זה היה קשה.
הבן אדם לא הולך. זה המצחיק עם מרדונה. לא הולך. אתה רואה אותו מדדה בקושי לדשא וזה, כשהוא מנצח, רץ לחדר הלבשה, אתה רואה אותו... קופץ, וזה כאילו לא פצוע לו כלום, אתה יודע, כאילו בן 20 עוד פעם. זה משהו מטורף.
יפה, אז אמרנו צ'יבס, אמרנו אמריקה, אמרנו, יש גם את אטלס.
אטלס שהיא היריבה מגואדלחרה של צ'יבס.
שהייתה הקבוצה של רפה מרקס. נכון, שם גם כן קרטלים היו מאוד מעורבים.
בעבר יש שמועות, אף אחד לא יודע, אבל יש שמועות שכן. גם בסינלואה יש שמועות. יש את קרוס אזול, שזה היריבה כאילו הגדולה של אמריקה מתוך מקסיקו.
לוס טיבורונס, הקרישים.
כן, ויש את פומאס, שזה קבוצת האוניברסיטה. בשנים האחרונות יש גם...
הקבוצה של אנדרי פייר ז'יניאק.
לא, זה טיגרס.
טיגרס, סליחה.
טיגרס ומונטרי, שהם שחקות מהעיר מונטרי, מהצפון, ומאוד מאוד עשירות.
בטח לזה ליגה עם מועדוני ענק. כאילו, אנחנו זורקים פה עכשיו שמות שאולי לא מוכרים לאוזן הישראלית, אבל כל מועדון כזה זה עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים.
יותר, 40 מיליון בני אדם, כן, ואמריקה גם, 25.
כן, כן.
כל עיר כזאת זה 5-10 מיליון בני אדם, זה מטורף כמה אוהדים יש לכל קבוצה שם, אז...
מטורף. עכשיו, מבחינת שחקנים בליגה, איזה שמות ככה שאתה יכול להגיד שיציתו את הדמיון?
אז זהו, אז אתה אמרת ז'יניאק, שהוא אגדת מועדון בטיגרס, הכובש הכי הרבה שערים באיפה, הזר עם הכי הרבה שערים בליגה. יש ביריבה עירונית מונטרט, יש סרחיו קנאלס שהגיע מבטיס.
איך הולך לו שם?
הולך לו בסדר, הוא התחיל לא טוב, היה פצוע וזה, אבל העונה הוא ממש נותן שואו. רואים שהוא השדרוג שרצו שהוא יהיה.
יפה.
יש לכם את כל מיני שחקנים כאלה שבתוך הליגה שהם מקסיקנים, שאת אנרי מרטין הוותיק מקלוב אמריקה, יש את חוליאן קניונס שהוא קולומביאני, בשביל עידן כאן, שהתאזרח ועכשיו החליט לייצג את מקסיקו, קיבל זימון לקולומביה, אבל החליט לייצג את מקסיקו.
אגב, זה דבר שקורה הרבה, בעיקר גם עם ארגנטינאים.
כן, נכון, נכון.
פונס מורי, גיה פרנקו בזמנו.
נכון. סנטי חימנז,
סנטי חימנז,
ואבא שלו שיחק בארגנטינה, לא בנבחרת ארגנטינה, עבר לשחק, שיחק בבוקה, אינדפיניינטה, עבר לשחק במקסיקו, שיחק בקרוז אזול, שיחק בפצ'וקה, והחליט לייצג בזמנו את מקסיקו, והביא את סנטי, הוא נולד בבואנוס איירס, אבל בגיל שנה הוא עבר למקסיקו, והוא מקסיקני, כן? זאת אומרת, זה...
דומה לסיפור של משפחת דו סנטוס באיזשהו מקום, האבא ברזילאי,
נכון,
שיחק במקסיקו המון המון שנים, שני הבנים שנולדו
אבל הוא התחתן עם מקסיקנית, כן? זאת אומרת, ההורים של סנטי חימנז הם ארגנטינאים ממש, כן? הוא כן התחתן עם מקסיקנית, אז זה כן. אז חוליאן קניונס, שהוא, התחלתי לומר, הוא התאזרח שם ומייצג עכשיו את מקסיקו, והוא גם היה באטלס, היה שותף לסוף הבצורת של אטלס של 70 שנה שלא זכו באליפות, אז הוא היה שם השותף, עכשיו הוא משחק באמריקה, באמת יש עכשיו את סלומון רונדון, שעכשיו הגיע לפצ'וקה, ולא מפסיק להפגיע.
עדן דיבר עליו, אני ראיתי...
לא מפסיק להפגיע, הבן אדם.
עדן, מה הוא קורה שם?
אני מופתע שהוא לא משחק אצל רפה בניטס, סלומון רונדון, כי רפה בניטס זה מביא אותו לכל קבוצה שהוא אימן בה.
זה מדהים.
אבל זה נראה נהדר עבורו בפצ'וקה, לרונדון.
כן, וזה...
רונדון הוונצואלה, אני כמובן, מי שככה...
מלך השם של נבחרת וונצואלה. ולידו משחק אוסאמה אידריסי, המרוקאי, הולנדי. כן, זאת אומרת, שהחליט לייצג את מרוקו. מעניין ששניהם הגיעו בחינם. גם רונדון הגיע אחרי הקרנדציה, מריבר.
בפצ'וקה שניהם, ובפצ'וקה גם היה לנו איזה הולנדי לפני, דה יונג היה בפצ'וקה, לא, במונטרי.
וינסנט יאנסן.
וינסנט יאנסן במונטרי.
נכון, וינסנט יאנסן.
בכלל, יש עכשיו הרבה יותר אירופאים שמגיעים לליגה המקסיקנית, שזה תופעה יחסית חדשה. ג'יניאק, אני מניח, פתח את הדלת הזאת, כי ג'יניאק בא מיורו 2016, שהוא פתח בגמר.
זה היה מטורף.
כן, כן.
וכמעט הביא גביע.
הוא הגיע לפני כן.
עוד לפני כן.
הוא הגיע ב-2014.
וכמעט הביא גביע, הקורה שלו שם זה...
זה מדהים, כן.
עצמני הכי משוגע שבאמת איזה שחקן מטורף.
כן, כן, אוף, וואו, זה מדהים.
מדהים. מאיר, ככה, לפני שאנחנו נכנסים פה ויהיה פה את הבטל בינך לבין עדן, שאני ויוסי נצא גם סתם, לא. אני פרסמתי שאתה מגיע, אנשים שאלו שאלות, אז אני אתן אותם ואז גם נדבר על כמה אתגרים שככה תענה זה, אבל ככה כדי לרענן. שאלה ראשונה מגיעה דווקא מאחד ממנועי ערוץ הטלגרם שלי, תור ליבר שואל, האם יש כישרונות
מקסיקנים? כן. הוא עוד חזק של הקורוניה, אה?
אה, כן?
כן.
אז האם יש כישרונות מקסיקנים יהודיים בקנה ששווה להביא לישראל לאחת מקבוצות הליגה?
כן, תרים טלפון לחבר שלנו.
לא כאלו שיגיעו לישראל בקרוב, ובגילאים, יש כישרונות, כמה כישרונות צעירים, אתה יודע, 17, 18,
יהודים, כאלה. אז זה הזמן יהודים, להביא אותם.
הם לא יבואו.
מאיר, תעבוד על זה.
הם משחקים בשביל מקסיקו, והם לא יגיעו לישראל בקרוב.
אוקיי.
אני מאחל להם שלא יצטרכו להגיע לישראל, בוא נאמר זאת ככה.
אוקיי.
כי זה אומר שהם יצליחו, אבל אולי בהמשך הדרך יכול להיות שכן.
אוקיי, סבבה, כן. זה שאלה אחת. גם בטוויטר, רוי זגה כותב, וואו, בתגובה לזה שאתה מגיע, שאתה פה. אסף אקרמן היקר כותב, וואו, עזב את ברצלונה לטובת העם היושב בציון, צריך לחגוג את זה עם בוריטו טוב. אז ספוילר, אנחנו הולכים לחגוג את זה. כן, בדיוק, יוסלה. שואלים אותנו, האם רדונדו, החליפי, עוד פרופיל טוויטר של רדונדו, הוא שואל האם הפיצה שאכלתם אחרי הפרק שלנו הייתה מסביעה? כן. והוא שואל אותך, האם חוארז היא הקבוצה המרגשת במקסיקו?
לחוארז יש סיפור מאוד מרגש. אני מניח שיכול למצוא את הכתבה שכתבתי באתר בבא גול. זה מאיר שהיא על הגבול עם ארצות הברית. המצד השני זה אל פאסו. וזה בעצם עיר שהיא עיר שהייתה מלאת פשע, והכדורגל שם באמת נתן תקווה גם למקומיים, לילדים. היום עדיין יש שם מעלה פשע, כן? אבל הרבה פחות. קבוצת הכדורגל לא טובה. זה צריך לומר.
בליגה
הבחירה, אחת החלשות.
הם אבל נדנדה כזאת, נכון? הם יורדים, עולים.
אין עכשיו ירידות, חייב שקפאת ירידות.
מאיזה שנה?
כבר 3 שנים.
וואו.
יש שם הקפאת ירידות, יש שם בעיות...
לא רק MLS.
בורותי נחשפת פה בפרק.
לא, אבל זה משהו זמני. זה משהו זמני, כי יש שם בעיה של בעיות כלכליות, אנחנו יכולים לגעת בזה אם אתם רוצים, אבל הם עשו הקפאת ירידות עכשיו, עד שנה הבאה. זאת אומרת, שנה הבאה כבר יש חזרה עליות
ירידות. אבל כמה איזה ליגת מחאה כזאת, היה שם איזה...
נכון, אני גם זוכר איזה מובלט.
הוא השלם, שגם ניסו להתקבל לקוניפה, היה שם איזה...
נכון, נכון, זה לא הצליח.
כן, לא, זה לא החזיק מעמד.
זה לא החזיק, כי בסופו של דבר... הליגת המחאה הזאת הביאה כל מיני, אתה יודע, שחקנים שפרשו מהליגה האמיתית, אבל שילמו שם מסכורת מינימום, או מסכורת קצת מעל המינימום, וסרחיו קנאלס מרוויח 7 מיליון דולר בשנה.
מטורף. אנשים לא מבינים את הסכומים באמת בליגה MX, זה מטורף. שואל אותך שקד פורסט, האם השנה טולוקה יכולה ללכת עד הסוף ולקרוא תיגר על אמריקה?
תראה, בגלל שיש פלייאוף, כל אחד יכול להיות.
בן אדם שיודע על מה הוא מדבר, אם הוא זה.
לא, בגלל הפלייאוף, כל אחד יכול לזכות באליפות. בסופו של דבר. כל אחד שמגיע לפלייאוף יכול לזכות באליפות. אז זה יכול להיות. יש זאת ליגה תחרותית שמתחלפות בה, האלופות מתחלפות בה, כן? האם טולוקה? טולוקה נראית מצוין השנה. אבל בסופו של דבר, יש גבול מסוים כמה הליגה הסדירה יכולה להעיד על הקטע של הפלייאוף. כי... כמעט תמיד, לא תמיד, אבל נדיר מאוד שמי שמסיים את מקום ראשון בליגה הסדירה זוכה גם באליפות בסופו של דבר.
קאצ'ה.
אבל טולוקה באמת נראית נהדר, ויכול להיות שהם באמת יצליחו ללכת עד הסוף.
אוקיי. עכשיו, יוסי כתב לנו פה כמה אתגרים בליינאפ, שאני מצאתי אותם מעניינים, ובאמת הייתי שמח ככה לזה.
האמת שזה גם דברים שאני חושב שגם מאיר נוגע בהם בכל מיני ציוצים שלו בטוויטר, שהוא מדבר על כדורגל מקסיקני, כי בסופו של דבר מקסיקו, אמרנו, אומת כדורגל, אבל כאילו משהו שם מאוד מתקשה לעשות צעד קדימה. כן. יש שם כל מיני דברים.
כן, נגיד עכשיו, נגיד, אפילו לא שמתי לב, אבל אתה יודע, שאלתי אותך על הקונפרנס ליג, יש שם מקסיקני, יש שם מקסיקני, פתאום אין כבר מקסיקני בכל... היה איזו תקופה שבכל קבוצה באירופה החזיקה מקסיקני בסגל, ולא יודע, אני שואל אותך, זה בירידה, זה בעלייה, איפה זה הולך?
באופן כללי, אנחנו כאילו, מקסיקנים זה מצרך נדיר באירופה, יחסית ל... אתה יודע, אפילו אמריקאים פתאום מתחילים להציף לך את הכדורגל האירופי.
נכון, מאז הוא אומר לה, תכף אנחנו נגיע לזה עם עדן, כן, אבל נכון, אם אני זוכר נכון, תפסו אותי למילה, היחיד שכרגע משחק במפעל אירופאי, הוא אדסון אלוורז בווסטאם, בוא נראה אם עכשיו הם מול בייר לברקוזן.
קונגו שחקן מדהים, כן? זה כדורגלן על, זה ממש...
והוא בדיוק...
יש עליו כתבה בבאבגול שעשית, שהוא חתם באייקס.
כן, נכון. והוא דוגמה קלאסית לשחקן שהוא לא מקסיקני טיפוסי. אנחנו מדברים על מקסיקני באירופה.
לא חסר לו אפריחולס של אימא.
דרך שהוא נביא את אימא שלו איתו, כן? הוא מרוויח מספיק בשביל להביא אותה איתו. כן, זה. אבל הוא שחקן שהוא לא שחקן מוכשר ברמת הכדורגל. הוא עובד מאוד מאוד קשה. והוא רצה לצאת לאירופה. שילמו עליו לא מעט כסף, אייקס, 15 מיליון יורו. והוא כבר היה כבר נחשב פלופ באייקס בעונה הראשונה. ואז בדיעבד התגלה שאשתו ילדה. ובהולנד, בגלל שהיא הייתה בגיל 20 או מתחת לגיל 21, אני לא זוכר מה הסיפור, אסור היה לה לגור בהולנד יותר משלושה חודשים.
בקטע של אשרת שהייה?
לא, זה אפילו לא אשרת שהייה, זה חוקים נגד, לא יודע מה.
הגירה?
הגירה, אפקטיביים ודברים כאלה.
אתה יודע, קטינים, לא קטינים, לא הבנתי בדיוק מה הסיפור, איזשהו חוק. אז הוא היה צריך לנסוע, אשתו גרה בלונדון, אז הוא כל שבוע, טס ביום חופש ללונדון.
וחוזר.
והיה איזשהו מצב שגם בלונדון היא לא הייתה, אז היא הייתה צריכה לחזור למקסיקו. אז הוא לא ראה את הילדה שלו איזה 4 חודשים, מטורף, כאילו זה... הוא לא הציג יכולת טובה, ואז הגיע גיל 21, היא הגיעה, והיא עברה לגור איתו, ופתאום הוא נהיה גם... רואים על היכולת, שראו על היכולת שלו, שהוא נהיה מצוין. אבל מה שאני רוצה להגיד על אדסון אלוורז, שהוא בן אדם שהוא עובד קשה, שהמנטליות שלו היא מנטליות של ווינר, שהוא רוצה להצליח, שהוא מוכן להקריב בשביל זה, וזה אנטיתזה לשחקן המקסיקני הממוצע, אוקיי? אותו דבר צ'יצ'ריטו, עובד קשה, לא מתלונן,
יש לך דוגמה לשחקן שהיה באירופה, כישרוני, אבל לא היה לו את המוסר עבודה ולכן הוא חזר, איזה דוגמה יש לך לזה למשל?
יש לי שני דוגמאות קלאסיות, שזה ג'יו דו סנטוס, שהיה בזמנו אמרו שהוא יותר מוכשר ממסי אפילו, אני לא יודע אם זה נכון.
אני זוכר את זה גם, כן, היה הייפ יותר...
היה הייפ מטורף, וקרלוס ולה כמובן, שבסך הכל הם עשו קריירה יפה, כישרון שלהם כל כך גדול ש... ג'יו היה שחקן מצוין בוויה ריאל, אחר כך גם ב-MLS היה לא רע בכלל. קרלוס ולה היה שחקן מצוין במדי ריאל סוסיידד, היה מצוין במדי LFC, אפילו הוביל אותה למזכייה באליפות ב-MLS.
נכון, הקבוצה שלו. אז גם בארסנל היו לו משחקים גדולים שאמרו, הנה, זה קרלוס ולה, ואז...
כן, אבל זה כאילו לא פורץ, זה כמו הברזילאים האולטרה כישרוניים האלה, ושבגיל 22 פתאום נעלמים.
כן.
זה מאוד שם.
זה מאוד דומה, הם פשוט מאוד, לא רוצה להגיד עצלנים, אוקיי? אפשר להגיד עצלנים, אבל אין להם את ה... את הרצון לזה. הם אומרים, אני טוב, אני מוכשר, אני אלום כדורגל, מספיק לי.
יכול להיות שבשתי הדוגמאות האלה של ולה ודו סנטוס, זה קשור לאליפויות אנדר 17, שהם נראה לי 2005, שמקסיקו זכתה, מה זה עלה להם לראש, או התקשורת שם הגזימה עם ההייפ?
אני לא חושב שזה... כמובן שהיה שם מלא הייפ, אבל אני לא חושב שזה רק הייפ, אני חושב שזה מנטליות, אוקיי? ג'יו דו סנטוס, בגיל 32, כבר הפסיק שחק כדורגל, מצלם פרסומות, הוא עושה זה מה שהוא עושה. והוא קיבל הצעות, כן? זה לא שהוא לא קיבל הצעות, אחרי קלוב באמריקה. אותו דבר קרלוס ולה עכשיו. הוא לא ממהר לקחת, הוא סיים את הקורונה ב-LFC.
היה תקופה שהוא אמר שהוא לא, הוא כבר הפסיק לאהוב לשחק כדורגל, הוא דיבר על זה, שהוא לא רואה יותר כדורגל, שזה לא מעניין אותו, שהוא מתייחס לזה נטו כמו עבודה.
הוא וגריזמן, חברים טובים, הולכים לראות משחקי NBA. זה מה שהם עושים.
הבנתי אותך.
הם אוהבים כדורסל, אבל הוא לא, גם עכשיו הוא שחקן חופשי, מקבל 1001 הצעות, לא רוצה, הוא לא מעניין אותו. עכשיו, לא חסר לו כסף, כן? אבל זה חלק מהעניין, ששחקנים הם אוהבים את הנוחות, וקל להיות נוח.
אני אשאל שאלה אפילו מאתגרת. יכול להיות שזה גם מונע מקבוצות אירופיות להסתכל על שחקנים מקסיקנים? כי זה איזשהו תדמית או משהו כזה?
לא. אני חושב שזה לא עניין כל כך של תדמית, אני חושב שזה עניין
בסוף הנקודה עם המקסיקאים, נכון שיש כאלה שמגיעים לאירופה, אבל זה נראה כאילו הרוב לא כל כך מגיעים גם.
לא, יש היום להחתי כמה עשרות מקסיקנים בקבוצות נוער בכל מיני מקומות באירופה.
אני מדבר על החבר'ה הבוגרים. לצורך העניין עכשיו יש לך נבחרת אולימפית שמצליחה פתאום, או נבחרת במונדיאלית או שברשימה, אתה לא תראה את האפקט שיש על נבחרת כמו ארגנטינה או ברזיל, שפתאום הם מתחילים להתפזר בכל מקום.
אז למה דווקא זה לא נכון? כי אחרי השחייה בלונדון, 2012, אקטור הררה, דיאגו רייס עברו לפורטו. מרקו פביאן עבר ל...
היה לך גם תקטיטו, תקטיטו בפורטו.
ואז הביאו גם את קרלוס אלסדו. תקטיטו זה היה עניין אחר, כי הוא באמת, זה תכף נגיע לאחד הבעיות, הוא רב שם עם מונטרי וזה, עכשיו הוא משחק שם בחזרה, אבל... דווקא זה לא נכון, זאת אומרת, במועדונים, תשאל כל מועדון אירופאי, הם יגידו, אנחנו אוהבים שחקנים מקסיקנים, כי הם מאוד מוכשרים וזה, הבעיה שהם, זה בעצם יש שתי בעיות, שזה גם משפיע גם אחר כך על המנטליות ולמה הקטע של שמינית הגמר. הבעיה הראשונה, שתכף נגיע אליה, לקטע של המנטליות, הבעיה הראשונה זה שמועדון מקסיקני מבקש על שחקן כדורגל 12 מיליון יורו סתם, אצון אלוורז, אם לא היו אייקס לא הייתה משלמת 15 מיליון, הוא לא היה יוצא. דיאגו ליינס עבר בזמנו לריאל בטיס ב-14 מיליון.
איפה הוא היום ליינס?
היום הוא בטיגרס.
חזר למקסיקו.
חזר למקסיקו.
והוא יצא בכל תרועה כאילו...
נכון, אבל למה זה הוא חזר למקסיקו? כי בטיגרס הוא מרוויח 2.5 מיליון דולר לעונה.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
זה הפיל שבחדר, הכסף בליגה המקסיקנית.
למה עד היום, מכל המפרץ, סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, אומן, בחרן, למה יש רק שחקן אחד בודד שבאמת משחק לאורך שנים באירופה, יוסוף עבדאללה אילן מבחרן, שהוא בצ'כיה, דיברנו על כדורגל הצ'כי, בוהמיאן, סלאביה,
פראג, עשה ליגת האלופות,
ליגת האלופות, כבש גם בליגת האלופות, אם אני לא טועה. בדיוק מהסיבה הזאת, אתם זוכרים את אמורי, 7.5 מיליון יורו לעונה באליין, כשבאנגליה או בצרפת, אף אחד לא ישלם לו אפילו לא עשירית מהסכום הזה.
ברור.
אז כאילו שצריך להרוויח את המשכורות האלה.
שחקן מקסיקני שיוצא היום, הוא מוותר על כסף. אדסון אלוורז מוותר על כסף. אירווינג לוזאנו מוותר על כסף. כל שחקן שיוצא...
עד כמה ברמות האלה זה באמת... בסוף אם אתה מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים, זה הבדלים גדולים, אבל הכל יחסי.
עזוב, אף אחד מהם לא אני, זה ברור, כן? אבל מה שאני מנסה לומר זה שהרבה שחקנים, אתה יודע, הם מקבלים הצעות מאירופה, אבל זה בדיוק קטע שהם לא, אין להם את המנטליות של אדסון אלוורז. למה שאני ירוויח פחות כסף באירופה, כאשר אני נמצא במדינה שלי, אני סופרסטאר, כולם מעריצים אותי, אני מרוויח יותר כסף, ואני משחק בליגה ברמה טובה. למה לי לצאת? אז זה האלמנט השני שמתווסף. האלמנט הראשון זה שהבעלי הקבוצות דורשים מלא כסף על שחקנים, בעיקר על מקסיקנים, לא רק על שחקנים אחרים. והדבר השני זה שהשחקן המקסיקני עצמו הוא שחקן עם נוח. אוקיי? אתה מרוויח יפה מאוד ואין לך את הרצון הזה. מה שמשפיע, ויביא אותנו על הקטע של המונדיאל, זה ש... אתה מגיע לשמינית הגמר, עשיתי את שלי. אתה יודע, זהו, עשיתי את שלי, אין לי את הרצון לצאת, אין לי את הרצון ל... אתה יודע, אף אחד לא יבוא אליי בתלונות עכשיו, כשהם במונדיאל קטר, כל הסגל חוטף בראש, כי הם לא הצליחו אפילו להגיע לשמינית הגמר.
טוב, הסיפור הזה של שמינית, אגב, הסיפור של השמינית הגמר, אתה אומר, עשיתי את שלי. זה לא משהו שהוא בשיח במקסיקו של איך אנחנו לא עוברים את השמינית הגמר?
זה כל הזמן בשיח, מה שנקרא קינטו, אל קינטו פרטידו, כן? זה כל הזמן בשיח. אבל כחלק מהמנטליות של השחקן המקסיקני הממוצע, עוד פעם, יש כאלה שלא, זה ש... אז בסדר, כשלנו, ישכחו מזה בעוד שבועיים. לא, אולי לא עוד שבועיים, אבל אתה יודע.
כאילו, יש את הלחץ והקינטו פרטידו וכל זה, אבל זה עובר מתחת לשחקנים, כאילו, יאללה, בסדר.
באיזשהו שלב זה עובר, כן, אתה יודע. עכשיו, יש שחקנים כמו לואיס צ'אביס, עכשיו ש... הוא נלחם במועדון שלו בפצ'וקה בשביל לצאת, ולשחק בדינמו מוסקווה בכלל, אוקיי? ועוד בליגה הרוסית שזה, כי הוא רצה משהו אחר. אז אם יש לך שני שחקנים כאלה בנבחרת, או שלושה שחקנים כאלה בנבחרת, זה לא מספיק. אם היה לך 10 שחקנים כאלה בנבחרת מתוך סגל של 22, אז היה להם את הרצון הזה להצליח, אז אני חושב שהם גם היו מצליחים להגיע לרבע גמר, לא כל טורניר, אבל פה ושם, אתה יודע, היו מצליחים, כי אם היה להם חשוב, כן?
יפה. עכשיו, יוסי, אתה כתבת שם משהו מעניין אותי, שמעניין אותי לשמוע מה אתה אומר על זה, לפני שאנחנו עוברים פה לבטל, שאני עושה לו בילדאפ כבר זה, ואנחנו ככה מתקרבים לסיום הפרק, ועוד מעט אנחנו הולכים לאכול בוריטו וגואקמולה.
עשית יותר הייפ לבוריטו מאשר לבטל שהיא...
Man, you spoiled it. תקשיב. עד כמה כדורגל במקסיקו הוא באמת נקי? מה התכוונת?
כן.
אני חושב שבסופו של דבר, מקסיקו יש לה את הדימוי שלה כמדינה.
מה הוא?
אני יודע שהיא מרבה פשע, לכאורה. הרבה שחיתות, לכאורה. אגב, הדוקו על קלוב אמריקה, רואים שם הרבה מאוד יחסים שאמרתי מוכרים מכל מיני מקומות אחרים, של ערוץ טלוויזיה שמשווה קבוצה וכל מיני סיפורים כאלה. אני אומר, עד כמה באמת יש... שחיתות או דברים שנקרא זה לא סטנדרטים בניהול של הכדורגל המקסיקני, ועד כמה זה באמת משפיע על ההתקדמות.
אז פה אני אעשה הבחנה בין הליגה, מנהלת הליגה והליגה.
וההתאחדות, כאילו.
וההתאחדות והנבחרת, כן. הליגה היא ליגה תחרותית. זאת אומרת, כמו שאמרתי מקודם, תסתכלו ברשימת אלופות, יש מלא אלופות שונות כל הזמן, כן? היא ליגה תחרותית, כן, יש את הקבוצות הגדולות שזה, אבל פצ'וקה עם עשירי תקציב מאמריקה יכולה לקחת אליפות ואליפות הקונקקף וזה. שם יש פחות השפעה, יותר ברמת הנבחרת, אוקיי? למשל, את יושב ראש ההתאחדות הוא איש שעבד בטלוויזה לפני כן. ויושב ראש ההתאחדות לפניו, אותו הדבר.
טלוויזה שהיא הבעלים של אמריקה.
נכון. אז תמיד יש שם איזשהו קשר... גם אם לא קשר הדוק, אבל כן יש איזושהי השפעה שם של טלוויזיה למשל. עכשיו, זה לא שהם קובעים את השחקנים, נכון? הם לא אומרים, רק השחקנים מקלוב אמריקה מגיעים לנבחרת. אבל כן יש שם איזושהי השפעה מסוימת. למשל, אני אישית חושב שממו אוצ'ואה, אני מאוד אוהב אותו, צריך להגיד, לתת לו משחק הוקרה, תודה רבה אחרי הקופה, ולהתראות שלא יגיע למונדיאל 2026. הוא רוצה, כן? הוא יש לו את המוטיבציה. עוד שחקן, כמו אדסון אלוורז, שיש לו את המוטיבציה להצליח, יצא בגיל...
וגם יש לו עניין של סי פה, מונדיאל שביעי, אם אני לא טועה, שזה שישי.
לא, שישי זה סי.
שישי זה סי, כן. והוא רוצה, כי הוא גם יהיה השחקן הראשון שישחק במונדיאל השישי שלו. כי מקסיקו התארח את משחק הפתיחה. ומסי, שגם אם יהיה, הוא משחק יום אחרי, או יומיים אחרי, או משהו כזה, אז הוא רוצה. אבל הוא לא, הוא די, הגיל עושה את שלו, אוקיי? אבל הוא מוכר מלא חולצות, הוא רבה שיווק, ויש שם את האינטרס הכספי, לא רק מצדה של טלוויזיה, אבל יש שם את האינטרס הכספי, שכן משפיע. האם הוא משפיע ברמה כזאת שהוא שחיתות? לא הייתי אומר. זה לא, אין שם את השחיתות, זה לא מוכרים שם משחקים בגלל זה, אבל היה משחק מול ברזיל שהיה אמור להיות לפני המונדיאל, אוקיי? משחק הכנה, שלא התקיים כי טלוויזיה לא היה לה את זכויות השידור של המשחק הזה, אלא ראש רשת פוקס. אז בסוף מקסיקו שיחקה, אני לא זוכר כבר נגד מי. אז כן יש שם את ההשפעה הזאת.
ומלבד ההשפעה של טלוויזיה, יש עוד גורמים כאלה שמנסים לדחוף, למשוך?
יש שם כל מיני קבוצות השפעה.
יש יותר קרטלים במועדונים מסוימים.
כבר לא, פעם היו שמועות שלמשל בסינלואה היה, או באטלס היה.
דחוארס וזה.
כן, דחוארס, נכון. באינדיוס דחוארס, הגרסה הקודמת.
לפני שהגיעה האישה,
נכון.
דלווגה, בדיוק.
נכון. שהיא עשירה מאוד.
אגב, רק שככה לסבר את האוזן גם לכם, גם למאזינים, מהקלאוסורה של 2017, אנחנו היום ב-2024, 10 קבוצות שונות זכו באליפות מקסיקו. אז זה תחרותי. זה משתנה.
גם לשיטה יש כזה אלמנט שמאפשר את הדבר הזה.
נכון.
לא צריך להגיד.
נכון.
לא, ברור, ברור, ברור. לא, אבל האלמנט הנוסף זה שהם גם לא בקטע של לכלוך, אבל בגלל שהכסף הוא בראש מעייניהם, לפעמים מעבר לאלמנט המקצועי הספורטיבי, הם משחקים בארצות הברית כל הזמן. כל משחקי הידידות של מקסיקו,
טוב, כי יש להם שם את הקהל, יש שם את הזה,
נכון,
קהילה ענקית היספנית שבאה וקונה כרטיסים, בדיוק.
ומרצ'נדייז, מלא כסף.
הנבחרת הלאומית הפופולרית בארצות הברית היא קודם כל L3, רק אחרי זה
ארצות הברית נשים.
ארצות הברית נשים, ורק אז.
לא, זה נכון. אני יכול להיות שארצות הברית נשים יותר פופולרית מהגברים של מקסיקו.
נכון,
מבחינת הספרים. בגמר ליגת האומות שעכשיו שארצות הברית זכתה, צייצתי את זה אפילו בטוויטר, אצטדיון של כמה? 60,000 מקומות, אם אני חושב. שחקני ארצות הברית, אחרי שזכו בתואר, הלכו לחגוג עם אוהדי. 500 אוהדים, אולי 1,000, אני מגזים.
כל שאר האצטדיון מקסיקו.
כל שאר
האצטדיון מקסיקו. הבטל נפתח ברגע הזה.
הבטל נפתח פה, תודה רבה. יוסי ואני יוצאים, סתם. טוב, בוא נשים את זה רגע במסגרת. נהיה מדויקים, כי עוד מעט, הנה, אני עושה שוב פעם ספוילר וטיזר, אנחנו הולכים לאכול ואין זה. אחת היריבויות הכי מטורפות באמת מבחינת עולם הכדורגל.
מאוד אנדרייטד.
מאוד אנדרייטד, יש סביבה מיתולוגיה שלמה, שכמו שאמרת לנו אל קינטו פרטידו, המשחק החמישי במונדיאלים, גם שם על המספרים יש תפקיד. והמספרים זה כמובן דוס 0-2 ו-0-2-0, זכר לתוצאה הכמעט בנקר קבוע, כנראה עם יחס האימורים הכי נמוך שיש, ארצות הברית מנצחת את מקסיקו 2-0. זה קורה כבר מפה לשם כמעט 20 שנה. יותר?
בגדול כן, זאת אומרת, היה את באמת אותו שמינית גמר מפורסם ב-2002.
שהתחיל את זה.
כן, כן, שהתחיל את זה, שבאמת מקסיקו היו בטוחים שהם הולכים לתת שם בראש לארצות הברית.
במונדיאל יפן ודרום קוריאה.
כן, בדיוק, מונדיאל 2002. היה הרבה הפכפכות בשנים, לא בשנים האחרונות, עד לפני 5 שנים. בכלל, בגביע הזהב, מקסיקו זוכה בטורניר אחד, הטורניר הבא ארצות הברית, הטורניר אחרי זה מקסיקו, זה תמיד סימת פיד, סימת רבי.
בוא אני אשאל את שניכם שאלה, אני אשאל את עדן קודם, ואז נחזור אליך לתשובה. האם ארצות הברית, עכשיו באמת שאנחנו ככה רואים גם את המספרים, רואים גם את הפוש הגדול שארצות הברית שמה על כדורגל, וספציפית על הקהילה ההיספנית שחיה בארצות הברית, האם היא יכולה לאיים על מקסיקו מבחינת אתה יודע, בסוף כשמסתכלים על עולם הכדורגל, עדיין הכדורגל המקסיקני ואלטרי, נבחרת מקסיקו, מקבלת הרבה יותר כבוד ממה שמקבלת נבחרת ארצות הברית. האם אנחנו מתחילים פה לראות איזה שינוי מסוים?
ברמת הנבחרות אנחנו רואים בחמש שנים האחרונות את התוצאות. אנחנו רואים שארצות הברית סגרה את הפערים. אני מייחס את זה ראשית כל לעובדה, להבדלים בין הליגות ומה הם עושים לשחקנים המקומיים. כן. בארצות הברית יש מגבלת שכר, והשחקנים הצעירים ילכו לאירופה. ולכן ארצות הברית שולחת בכמויות שחקנים לאירופה בעשור האחרון, ובמקסיקו, כמו שדיברנו עכשיו, הפוך לחלוטין. לכן, ברמת הנבחרות, באיזשהו מקום, הפערים נסגרו. ארצות הברית יותר טובה כרגע, זה לא אומר שהיא שליטה בלעדית, זה לא עכשיו ביירן מינכן מול דורטמונד, כן? זה לא זה.
מצלמה רק על מאיר ברכה.
ארצות הברית השתלטה, זה עכשיו התקופה שלה, אחרי תקופות שבהן מקסיקו באמת נתנה לה בראש בגביע הזהב באופן קבוע. עכשיו גם הוסיפו את הניישנס ליג, אז יש עוד הזדמנות לעשות משחקים רשמיים וחשובים. ויש תחושה שכן, שארצות הברית עכשיו בנבחרות היא שם, אין ספק.
אני רוצה לתת הערה, מבחינתי מה שיותר גרוע זה שמקסיקו רואה את ארצות הברית וחוטפת פיק ברכיים בחמש שנים האחרונות, משהו כזה, וזה יותר גרוע כי ארצות הברית לא השתפרה מי יודע מה. למה, מה, תכף אני אסביר מה אני מתכוון. ארצות הברית יוצאת לשחק מול טרינידד או מול אל סלוודור או קוסטה ריקה, והיא לא מנצחת, בדרך כלל מפסידה אפילו, או פנמה בכלל.
בחוץ.
כן, בחוץ.
בחוץ.
אבל גם למקסיקו זה לא כזה פשוט שהיא יוצאת למשחקי חוץ.
נכון, אבל מקסיקו, למשל במוקדמות המונדיאל הקודם, ניצחה בקוסטה ריקה, ניצחה בהונדורס, ניצחה בפנמה,
ניצחה בג'מייקה. המשחק הקיצוני ההוא בקנדה עם הקורנים והשלג.
בסופו של דבר, עם... עוד פעם, צריך לראות, עכשיו יהיה לנו את הקופה אמריקה, יהיה מאוד מעניין לראות באמת. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שארצות הברית צייצתי את זה לפני כמה זמן. ארצות הברית מול נבחרות קונקקאף, סליחו לי אוהדי הפועל תל אביב, אבל זאת הפועל תל אביב מול, 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 מול מקסיקו, היא הופכת לברזיל 2002. זה מדהים. וזה מה שגרום מבחינת מקסיקו, שהיא חוטפת ברכיים מול ארצות הברית, שהיא...
זה מעניין כן. מאוד, כי גם בארצות הברית התחושה היא שיש דור מאוד מאוד מוכשר,
כן.
שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל המאמן, גרג ברלטר, רוב האנשים לא מחזיקים ממנו. המאזן שלו מול יריבות אירופאיות לגיטימיות הוא גרוע מאוד. המאזן חוץ של ארצות הברית, ואתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה, הוא קטסטרופלי. ומה שהכי מפריע לי בארצות הברית, זה שהיא לא מתנסה במשחקי חוץ אמיתיים, אלא אם כן חייב, מה זה אומר חייב? מוקדמות מונדיאל. כשאין איפה לארח את הניישנס ליג ואת הגולד קאפ ואת הקופה אמריקה. ארצות הברית לא מאתגרת את עצמה מספיק בחוץ. ולכן, כל פעם שהיא באה לאצטקה, היא בדרך כלל מקבלת בראש, קוסטה ריקה מקבלת בראש. זה העקב אכילס של נבחרת ארצות הברית. כרגע זה פחות משמעותי, כי היא הולכת לארח מונדיאל.
ברור.
אז צריך להתאמן לקראת זה, וזה בסדר גמור. מצד שני, ארצות הברית מנצחת את מקסיקו בבית, עם קהל מקסיקני שהוא הרוב.
ברור,
שאתה, ברור. אתה מכנה את זה הרבה פעמים, משחק בית מקסיקני.
זה משחק בית מקסיקני
לכל דבר ועניין. וארצות הברית מנצחת שם, וגם מנצחת כשהיא מערכת משחקים במקומות לבנים יותר, נאמר ככה, באוהיו.
אז יפה. אבל פה אני רוצה לגעת בנקודה, כי אמרת עכשיו מקומות לבנים יותר. וזה מעניין. כי אחת הסיבות לצמיחה של ארצות הברית, ולהגדלת היתרון שלה, נקרא לה, על מקסיקו, זה העניין הזה שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליו פה בבאבא גול, ובבאבא פוד ספציפית, זה העניין הזה של הסקאוטינג הדרכוני. מאיר, גם על זה אתה כתבת לנו כתבה מאוד מעניינת, על ההתלבטויות של צעירים בארצות הברית. ואני חוזה שבעוד כמה שנים בודדות, גם במקסיקו, כי יש כבר הרבה שחקנים מקסיקנים שיש להם משפחה עכשיו שהם אזרחים אמריקאים, והאבא חי ועובד בארצות הברית, והוא יכול לבחור. ואני מבטיח לך שסקאוטים של קבוצות MLS שורצים בליגה MX דגים את הזה, וגם ההתאחדות של ארצות הברית תעשה את זה.
ברור.
יש פה בעצם נפרצים הגבולות, אתה יודע, אולי דונלד טראמפ לא אוהב את זה, אבל נפרץ הגבול בין ארצות הברית למקסיקו במובן הזה, ויהיה באמת תחרות על הטלנטים. ופה, אתה יודע, אולי מקסיקו תצטרך לצאת מהקומפורט זון שלה, ולהתחיל לעשות סקאוטינג בקבוצות אמריקאיות, ולהביא אמריקאים עם שורשים מקסיקנים לשחק בנבחרת מקסיקו.
אני אגיד שזה משהו שכבר קורה שנים בנבחרת הנשים של מקסיקו.
זה קורה גם, בנבחרת הנשים זה בכלל, חצי סגל זה שחקניות אמריקאיות, כן? אבא, רואים המקסיקנים.
אני לא אשכח שבאחד, לפני אחד המונדיאלים, עושים כזה סדר, ואז כל אחד אומר את התפקיד למינה, זה פורטרה.
פורטרה.
כן, כן, לא, זה נכון, אבל זה גם בגברים, זה כבר קורה שנים מדרך אגב, ריקרדו פפי שיחק בנבחרת הנוער של מקסיקו, ובסוף החליט לבקש, לייצג את ארצות הברית. חוליאן אראוחו, שהוא, ההורים שלו מקסיקנים, אבל הוא נולד בארצות הברית, דרום קליפורניה.
החליט לייצג את מקסיקו.
כן, שיחק כל החיים שלו באלה, עכשיו הוא משחק בלס פלמאס, החליט לייצג את מקסיקו. אבל האמת שזה יותר מזה, מקסיקו, וזה פה היא כן למדה מארצות הברית, בארצות הברית יש עכשיו 7, 8, אולי אפילו 10 שחקנים שהם לא אמריקאים. אנטוני רובינסון, דסט.
כן, ילידי אנגליה לרוב, או גרמניה, עם הורים שיגרו, עברו.
ויקרץ, נכון?
כן, יש כמה.
יש. והם משחקים ברמות הגבוהות. ועכשיו מקסיקו עושה את זה לא ברמות של... עדיין ברמות של השחקנים בוגרים, אבל הנבחרות הצעירות של מקסיקו יש שחקנים מגרמניה, צרפת, ארגנטינה, ברזיל, ארצות הברית כמובן, ספרד יש... לא מעט. הסגל שעכשיו שהיה בפגרת מרץ של נבחרת הנערים, היו יותר שחקנים שלא משחקים במקסיקו,
וואלה.
מאשר שחקנים שמשחקים במקסיקו, שהם הלכו לזה, לסלול לזה טורניר בצרפת או משהו כזה.
אז כן. זה, כן, זה, בגדול זה לא מסמן טוב לכדורגל בתוך מקסיקו, משהו בטוח זה, זה, זה שהוא עידן מעבר כזה, זה תקופת, זה... אתה יודע, transitional era מבחינת הכדורגל המקסיקני, זה בטוח. אם אנחנו צריכים לסכם את הבטל הזה, אני מנקז את זה בסוף, זה כדורגל, דיברנו גבוהה גבוהה, אותי מעניין שני דברים. זה שאלה אחת לעדן, ואז שאלה באמת לשתי שאלות שניכם. האם מתישהו בעתיד הקרוב, אנחנו נראה מאמן מקסיקני, לנבחרת ארצות הברית? כי אני חושב שזה אולי הדבר היחיד, שעוד יש איזשהו יתרון למקסיקנים, כמו תחשוב ריקרדו לבולפה או אלניו אררה או אחד מהשמות הגדולים האלה, וואלה פתאום עם כל הריבוי הזה של שחקנים מקסיקנים בנבחרת ארצות הברית, אולי גם ילכו פה על מאמן, נקודה למחשבה לשניכם. ושאלה שנייה, בסוף אנחנו מדברים פה גבוהה גבוהה על תרבות כדורגל, על השפעות, על דברים כאלה, קופה אמריקה הקרוב שהנבחרות משתתפות, מי מסיימת במקום טוב יותר?
אני אענה קודם לגבי עניין המאמן. אני חושש שארצות הברית לא מוכנה לזה מבחינת תרבותית. יש פה דינמיקה מאוד מאוד חשוב להבין ביריבות בין ארצות הברית למקסיקו. ומאיר יוכל להרחיב, להוסיף, לתקן. באיזשהו מקום, מדובר במדינה אחת שרואה את עצמה עליונה על השנייה, במדינה שאולי רואה את עצמה נחותה. היריבות פה היא לא רק גיאוגרפית, היא פשוט יריבות של מעמדות באיזשהו מקום. בגלל זה אני א' חושב שהמקסיקנים זה קצת, ההפסדים לארצות הברית ברמת הנבחרות כואבים להם, כי הם היו רגילים שהמקום שבו יש להם שליטה אמיתית על ארצות הברית זה בכדורגל. אין להם שליטה לא בשום ענף אחר ולא בשום סקטור אחר בעולם. הכדורגל היה המקום שלהם האמיתי.
כדורגל והבנייה.
כן, להראות את ה... זה אנחנו, כאילו, זה שלנו אמיתי, אתם לא תיקחו לנו את זה. וזה אירוני. שהמקסיקנים והלטינים הם אלה שדחפו את ארצות הברית קדימה ברמת הכדורגל, ויש יומר, השתוו, השתלטו, השתפרו, לא משנה, ומקסיקו צריכה להבין, כאילו, שארצות הברית היא כבר לא הגרינגוס החלשים כזה בכדורגל, וזה קשור לשאלת המאמן. אני לא יודע אם בכיוון ההפוך ארצות הברית כרגע מוכנה לזה תרבותית. אני מאוד קיוויתי שהיא תמנה מאמן אחרי המונדיאל, היא לא עשתה את זה. שיהיה מקסיקני, שיהיה ראש פתוח יותר, גם בארצות הברית, בהתאחדות, הרבה מאוד קומבינות והרבה מאוד קשרים משפחתיים כאלה ואחרים.
כדורגל.
כדורגל. הקופה אמריקה זימן לארצות הברית בית מאוד קל בבתים, ולמקסיקו בית קצת יותר קשה.
אז אני... מה זה? מה, איך הם נראים בבתים?
ארצות הברית זה בוליביה ופנמה ואורוגוואי ומקסיקו, קולומביה?
לא קולומביה, אקוואדור ונצואלה נדמה לי, ו... לא זוכר מהאחרונה.
הנה, יוסי יעשה לנו רגע סדר עם זה, אבל אתה...
מקסיקו רק נסגור, אקוואדור ונצואלה וג'מייקה, ארצות הברית, אורוגוואי, פנמה ובוליביה.
אז באמת... ג'מייקה היא נבחרת שעושה יופי של עבודה בסקאוטינג דרכונים, דרך אגב.
אמת, הרבה נבחרות קונקקף יש להם את זה, אבל בתים שתיהן, נוחים לשתיהן. תלוי שם בהצטלבויות.
יאללה, לונג סטורי שורט, מי מגיע רחוק?
ארצות הברית, מה אני אגיד לך משהו אחר פה?
מאיר.
אני חושב שאם מקסיקו מסיימת ראשונה, היא מגיעה עד לחצי גמר בלי בעיה.
אופה.
אבל זה אם היא מסיימת ראשונה. אם לא, היא כותפת את ארגנטינה בישר בהצלבה, ובזה נגמר הסיפור.
וזה נגמר הסיפור. טוב, אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה. נעדכן בבאבא גול על הקופה אמריקה. מאיר. זכינו, תודה רבה.
אני זה שזכינו.
לא, כן. לא, כיף גדול. באמת, הידע שלך והתשוקה שלך לכדרוגל במקסיקו. זה בבא גול, זה המהות. לקחת איזה משהו, לעשות אותו, לטפח אותו ולהנגיש אותו לקהל דובר העברית, זה דבר חשוב. אז תודה רבה לך שבאת.
בכיף.
עדן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אחלה חולצה.
גם לך?
כן, לא, וגם החכמנו פה גם על שוב. אנחנו אומרים, כאילו... 2026 זה עכשיו, זה כאילו, זה בונה את עצמו while we speak, וגם זה, גם הפרק הזה קשור להתעצמות של ארצות הברית בכדורגל, אז לא רק ניסיונות ההשתלטות של הסעודים והקטרים והזה, יש פה עוד כוח שבאמת עולה ומשפיע גם אזורית וגם גלובלית. יוסי, מזל טוב, חזרת. אין פאנצ'ה, סתם. תודה רבה. הודעות, דברים שאתם רוצים שנגיד פה...
אפשר תמיד את כל המנהלות הרגילות,
שאפשר
לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות.
כן.
בבא גול.
יס.
האתר.
אמת.
פייסבוק,
הטוויטר, אינסטגרם. עולה קונפרנס השבוע, שישי בבוקר, יהיה. אמרנו זה.
עקוב. אחריך, אחריי, אחרי עדן,
גם אחרי מאיר.
לזוניניו.
לזוניניו.
טאקו דה חומוס זה משהו שעדיין קורה?
לא.
זה כבר לא קורה.
כבר אין זמן, פעם זה היה.
זה קורה בלב, זה קורה
בלב. זה קורה גם אצלנו מדי פעם, בבא גול. אמרנו שמי שרוצה לתמוך בפרויקט שלנו, וסטיקרים ועניינים, יהיה קישורים גם בתיאור של הפרק, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם צופים או מאזינים לנו.
נכון, ביוטיוב הגענו לאלף.
ביוטיוב הגענו לאלף.
וואו, בוא נלך לחגוג את זה במסעדה מקסיקנית.
זה רעיון, זה רעיון חדש, לא שמענו.
זהו, חברים. עוד משהו?
כן, הודעה קצרה, רק
ממליץ
לכולם, אם כבר דיברנו על זה, לא נגענו בעניין הקבוצות המקסיקניות מול האמריקאיות, יש כרגע מתקיים ליגת האלופות של קונקקאף, ממש בתקופה הזאת, בלילות, הרבה דוקרב אמריקאי-מקסיקני, שם דווקא המקסיקניות שולטות באופן חזק, יש גם אינטר מיאמי ויש מסי ויש הרבה עניינים שם, אז זה מומלץ מי שכבר רוצה ככה להרחיב את ה...
לגמרי, ואם לא הספקתם ולא יכולתם לקום בשלוש בבוקר, עידן סגב דואג שדבר ראשון, שבע בבוקר, יש לכם את כל ההיילייטס בחשבון הטוויטר של בבא גול.
כן.
זהו, נראה לי סיימנו להיום, נכון? יאללה. נכון. קיפ יאללה. איטריל.